הפסטיבל כאן.
עם דני מוג'ה ויונתן גת.
שלום לכם, אתם איתנו שוב בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע החגיגית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב לבוש חגיגי, המורה שלנו לקולנוע, דני מוג'ה. היי דני.
שלום יונתן גת.
יש הסבר לחולצה המכופתרת?
אני חוגג.
אתה חוגג את הסרט שעליו אנחנו מדברים היום?
את החגיגה.
דין קאסה. Welcome.
Yeah,
nice to see you back.
And I am
a good
for
the money.
Excuse me.
Call. Wait, is there for me? Barnum's win.
כן, שמענו קטע מתוך הסרט החגיגה של תומאס וינטנברג משנת 1998. דני מוג'ה, מה, על מה החגיגה בעצם?
על מה החגיגה? זו שאלה טובה.
כן.
אתה מכוון, למה אנחנו חוגגים ומדברים על הסרט הזה, או מדוע גיבורי הסרט חוגגים? זה שתי שאלות נפרדות.
אתה יודע מה, דני? אתה תמיד מקלקל את החגיגה.
כן.
ולכן...
לכן
מה שנעשה...
סחרו את שירותיי.
במקום זה, אולי פשוט תספר לנו קודם כל על מה החגיגה, ליטרלי, כלומר, על מה הסרט מדבר. תקציר תעשה לנו.
החגיגה הזאת היא מסיבת יום הולדת.
כן.
סוף העלילה. אתה רוצה יותר פרטים?
אפשר.
אוקיי, אוקיי. הלגה הוא איש עסקים, בורגני מצליח, יש לו אחוזה, ובתוכה יש מסעדה ובית מלון מאוד מצליחים, והוא חוגג היום 60 שנה. וכולם הוזמנו למסיבה הזאת, חברים וקרובים ושכנים, יש בן אחד שלא הוזמן, אבל אם הוא יגיע בסדר, נקבל אותו. מי מגיע? מגיע קריסטיאן הבכור, בן זקונים אלים מגיע, מגיע הלנה הבת המורדת, ולפעמים מופיעה אפילו התאומה של הבכור שהתאבדה לא מזמן, היא מופיעה ככה באמצע הלילה. אז כל הילדים מגיעו למסיבה הזאת.
כן.
וגם בני הזוג שלהם והילדים והחברים וכו' וכו'. יש כמו במסיבות, אתה יודע, יש המשרתים, סטוצים, סטוצים מן העבר, עולים למעלה, אתה יודע, קומדיית חדרי בית מלון כאלה, כמו נפתחות דלתות, נסגרות דלתות, יוצאים, חושפים, תופסים את מישהו. כן, הכל משעשע, הכל נחמד. קומדיה... הם טיפוסים קצת עצבנים, הם טיפוסים קצת אפלים, הם אלימים גם, הם מדברים לא יפה. אבל אתה יודע, אוקיי, אוקיי, קומדיה תכיל את כולם. אלא שכשמגיע הרגע הברכה, הברכות, אז הבכור
מתחיל...
רוצה לברך את האבא, ובקול של ברכה הוא רק מספר לכולם שהאבא הזה בילדותו. נהג לאנוס אותו ואת אחותו התאומה. ומה שמוזר זה שאנשים, אוקיי, אמר, כנראה שלא התכוון ברצינות, והמסיבה ממשיכה. המסיבה ממשיכה. אחר כך חוזרים
על הסיבה.
כן, לא, מצליחי. אתה יודע, כנראה הוא בעצם רצה להגיד משהו אחר, לא הבנתם אותו, אבל הסיפור הזה... מתעקשים לעורר אותו שוב ושוב, ואז האב מאיים על הבן שיפסיק עם זה, כי אז הוא יספר עליו את הדברים הנוראים שהוא עשה, ואז לרגע זה נרגע קצת באמת, אבל זה לא עובד, ואז עוד סיפור מוצף, והסיפור הזה חוזר על עצמו, עד שלבסוף גם במין תחבולה כזאת, קוראים את מכתב ההתאבדות שמוצאים של האחות, ומכתב ההתאבדות... מצטרף להאשמות האלה כלפי האבא. אבל המסיבה לא מסתיימת, אבל היא מסתיימת באלימות, אבל האלימות לא מתרחשת בתוך הבית, אלא בצדדים, בשוליים, הבן הקטן מכה את האב, הוא קושר בן אחר, אח אחר ליער. כולם הולכים לישון פחות או יותר, והם קמים בבוקר לארוחת בוקר, וגם האבא מגיע. מבקש סליחה.
תשמע, איך אמרו פעם, מה שמתחיל קומדיה יכול להיגמר טרגדיה. לא פשוט העסק.
העניין הוא שהחיים שלהם התחילו טרגיים. Mm-hmm. אז זה לא מסתיים בטרגדיה. יש פה אלמנט מסוים, אבל זה לא טרגדיה. תראה, כל הסרט הזה, אני חושב, זה סוג של מטאפורה על מהלך שיכול להתרחש, אבל הוא, אם הוא מתקיים, זה לא קורה בלילה ויום. יש פה ריכוז של מה שיכול לקרות במשפחה שעוברת טראומה ואחר כך מוצאת את הדרך איך לחלץ מן הטראומה על פני עשורים רבים. רק ריכזו את זה בלילה אחד.
אבל תגיד, מה קרה לה שפתאום נפל עלינו שאנחנו רוצים לדבר דווקא על סרט כזה שהוא...
על דוגמה. על דוגמה, שמעת?
או,
אתה לא יודע מה זה דוגמה. אני הבאתי מישהו.
למה אתה כל כך דוגמטי כזה כשאתה אומר...
אז זהו, הבאתי אחד שהוא עוד יותר דוגמטי ממני, והוא יסביר לך.
אז איתנו נמצא המרצה לקולנוע, ומבקר הבית שלנו, מבקר הקולנוע שלנו, רון פוגל. היי, רון.
שלום, דני, שלום, יונתן, מה שלומכם?
בסדר.
אנחנו בסדר.
תראה, הסרט, אתה יודע, משהו רקוב בממלכת דנמרק, ואם ככה לתת כותרת כללית, הסרט הזה, אחד הסיבות שאולי הכי חשובה שכדאי לדבר עליו, מעבר לזה שהוא סרט מצוין ותנופה אדירה, אתה מרגיש את האנרגיה של וינטנברג בכל שנייה שם, המסרים שלו הם אולי הכי ברורים מכל הסרטים שהוא עשה, הוא עשה סרטים מצוינים כמו הניצוד, ועכשיו הוא מועמד לאוסקר על בימוי, על עוד סיבוב, זה באמת לא רק מה שיש בקנקן, אלא הקנקן עצמו. וינטנברג ולארס פון טרייר האגדי בעיניי, יש כאלה פחות אוהבים אותו, הם חיברו את המניפסט של קבוצת דוגמה, דוגמה 95, שבה הם בעצם, תשמע, עד היום יש ויכוח, האם זה באמת היה רצון אמיתי לשנות את פני הקולנוע העולמי, כמו הגל החדש הצרפתי, או שזה סתם היה תקיעת אצבע בעין של הבורגנות הדנית, הקולנוע העולמי. טרייר אמר שכבר בהתחלה הוא לא קיים את הכללים של דוגמה, והוא אמר, זה היה מעין ניסיון כזה, ניסוי, חצי בדיחה, יש טענה ש... כל המניפסט של דוגמה ושבועת הצניעות שלו נכתבה שהם שיקורים לגמרי דרך אגב, וצריך לקחת את זה אולי בפרופורציות, אבל עדיין הניסוי הזה טען שהקולנוע של היום הוא מלאכותי, וכדי להציל אותו אמרו שדוגמה היא פעולת הצלה, וכדי להציל אותו מעצמו ומההתמסחרות שלו ומה בעצם המולך הזה שהוא הקולנוע בלוקבאסטרי, צריך לעשות דברים מאוד דרסטיים שמפורטים בצורה מאוד מסודרת במניפסט של דוגמה בשבועת הטהרה, שאומרת שאתה צריך להקליט כאן ועכשיו עם תאורה מקומית ואסור לך, ואתה צריך שהיצירה תהיה כמה שיותר אמיתית, ועוד ועוד כללים כאלה ואחרים. ומה שחשוב בסרט החגיגה, שהוא בעצם סרט הדוגמה הראשון שיצא. השני היה האידיוטים של ארס פון טרייר, שמה, ב-2001 כבר הם הפסיקו לתת את אות דוגמה, יצאו איזה 30 וכמה סרטים במשך כמה שנים, עד היום אתה רואה שסוזן ביאר עובדת לפי כללי דוגמה, במעיד שדנית שזכתה באוסקר וכו', אבל כניסוי, זה היה ניסוי שעורר הדים, עשה לא מעט גלים, עורר דיונים, וזה אני חושב הדבר הראשון שהם רצו, ולכן מעבר לדיון על הסרט, אפשר גם לראות איך כללי דוגמה מתקיימים בסרט החגיגה, אולי באופן המאוד ברור, כי זה פעם ראשונה שהם הלכו ליישם את הכללים האלה על סרט דפקטו שהם באמת עשו, ולכן יש שם קטעים בתוך מרתף העינות שאתה בקושי רואה, כי אסור כאילו תאורת אקסטרה, ולכן מצלמים כאן ועכשיו, ולכן המצלמה היא מצלמה שמחזיקים על הכתף, כי חצובה זה אוי ואבוי, זה חילול הקודש, זה מלאכותי, לכן הסרט הזה הוא מעניין, גם כניסוי קולנועי, אבל מעבר לזה, וזה באמת מה שדני אמר, הסרט הזה הוא בעצם משל כדוגמה, והסרט בועט בבורגנות הדנית המרוצה מעצמה, העשירה. אני חשבתי על בונואל שראיתי את הסרט הזה. יש כאן נלעגות של החברה הגבוהה הדנית שרוצה להסתיר דברים, שלא מוכנה להכיר במגבלות שלה, בדברים שלא לא בסדר אצלה, וגם אחרי שהיא שומעת על כאלה דברים, החיים ממשיכים ועדיין אוכלים ארוחת ערב, וקמים ואוכלים ארוחת בוקר, ומסרבים להסתכל למציאות בפנים. גם כניסוי וגם כסרט בפני עצמו, הסרט הזה הוא מרתק.
Hvad sagde han, hva'? Det har kæft, mand.
Har du set det, Kasper? Han er kræftet med at gå hele vejen fra Paris, du, bror, mand.
Nej, jeg er bare gået fra stationen af.
Hej, ja.
Hold kæft, mand.
Hej.
Jeg nokker, nu har du, hva? Hyp, hyp, mand. Jeg knipper dig kræftet, mand. Hold kæft.
Du er lystig, hva'?
Det var kræftet med længe siden, hva'? Er du sindssyg, mand?
Hvordan går det?
רגע, יאללה, סקולי ליפט.
אז התחלתי לרמוז שלהבנתי הסרט הזה הוא לא תיאור באמת של משפחה מופרעת, והמופרעות של המשפחה ושל הסביבה הקרובה, זה לא רק משפחה, זה חברים וכולי, המופרעות פה היא לא רק במה שקרה בעבר הנורא, שככל הנראה התחולל בתוך הבית הזה, אלא באופן שבו מקשיבים לזה ועוברים לסדר היום. זאת אומרת, בין אם חושבים שמי שמאשים את האב בודה את הדברים, או מרמה, או משקר, או מדמיין, או ובין אם מישהו מסכים להם, איזושהי תגובה היית מצפה מבני אדם עם איזושהי בריאות נפשית, או איזושהי נורמטיביות, וזה לא קורה. ואז באמת, אם אנחנו מסתכלים על זה כסרט, נאמר, ריאליסטי, אז באמת זה דוגמה של משפחה מאוד מאוד מופרעת, קיצונית, ואז לכן היא גם לא מעניינת.
נכון.
כי היא כל כך קיצונית, שכאילו, גם בהסכמה.
אתה ישר אומר לעצמך, טוב, אז מה זה קשור?
כן, מה זה? מה זאת אומרת? מישהו בא ומאשים ככה ביום ההולדת, וממשיכים להקשיב, ועוברים למנה העיקרית, מקסימום עושים הפוגה קטנה, וחוזרים, ונעבור למנה הבאה, וכו' וכו'. המופרעות פה היא של, לא רק של המשפחה, גם של כל האורחים, כי הם שומעים דברים נוראים, ולא מגיבים עליהם. כן, התגובה היא חולנית, כמו הדברים שקרו, הנוראים שקרו בבית הזה בעבר.
כן.
ובין אם מי שהם אכן התרחשו, ובין אם מי שמספר אותם מפליל סתם את אב המשפחה, או מדמיין, כמו ש... טוענת האם, שזה הכל, תמיד היו לו דמיונות, כן? לא משנה איך, הטיפול בזה הוא טיפול חולני, ואז הם לא מעניינים. מה שמעניין, שבעצם הסרט הזה ריכז, כביכול בסיטואציה ריאליסטית, מוקצנת קצת, אבל כביכול בסיטואציה ריאליסטית, חיים שלמים של משפחה, תהליך שלם.
כן.
מאחר ומדברים על העבר, ומדברים על ההווה, וגם ההווה הזה, זה ההווה הזה לא היה מתרחש בלילה ויום. אלא על פני זמן, זה תהליך כזה. והתהליך כולל את ההכחשה, את הגילויים הראשונים, את ההסתרה, את העיבוד, ובסוף, אם התהליך הוא בריא,
כן.
אז את החלצות מהטראומה ואת לקיחת האחריות. כל הדברים האלה צריכים להתרחש.
כן.
בתהליך ארוך. אז הסרט הזה הוא סרט גדול, ואני בעיקר ממש מעריץ את הסוף שלו. כאילו זה היה סרט אמריקאי, היינו מחכים לנקמה. החוטא, בין אם הוא היה מתוודה, ובין אם הוא היה מבקש סליחה, היינו רוצים לראות את העונש, את הנקם הזה.
כן.
ואילו כאן, לא משאירים את זה לנו. אנחנו גם לא יודעים אם הדבר הזה יתפתח לעניין פלילי, אם זה ילך הלאה. אנחנו רק יודעים שמסלקים אותו מארוחת הבוקר. זה העונש הכי גרוע, הכי קשה שיכול להיות.
דני, הוא גם אומר שלהם שהם לא יראו אותו יותר אחרי אותו יום. אז הוא בעצמו אפילו משית על עצמו איזשהו עונש של התבדלות מהם.
מה שהתכוונתי, רון, זה שלא שומעים את ה...
את הסירנות של המשטרה מגיעות.
בדיוק.
אני בסרט הזה מוצא שוב כמקבילה לדוגמה את העניין שמראה לך מה קורה כשאתה יוצא כנגד הנורמות. הרי תראה, במניפסט שלהם, עוד פעם, אולי זאת, לדעתי זאת הייתה באיזשהו מקום פרובוקציה, הם אמרו שם שהגל החדש הצרפתי התברר כגל קטן שנשטף לחוף ונהפך לבוץ, ואז הם אמרו, הקולנוע האנטי-בורגני נהפך בעצמו לקולנוע בורגני. עכשיו, אז הם אמרו, מה שהיה פעם מרדני זה היום קונסנזוס, דרך אגב, היום וינטנברג אומר שמה שפעם הם היו נורא מרדנים בדוגמה, היום זה כבר הרבה עושים את זה אחריהם, אבל בסרט הזה, ורואים את זה בסרט אחר כך של וינטנברג, סרט מצוין בשם הניצוד, שהיה בארץ לפני כמה שנים, מה קורה, איזה מחיר יחיד כשהוא נגד הנורמות שקמה בן, ואומר, תראו, אבא שלי עשה לי ככה וככה, ולי ולאחותי בצעירותנו, הוא מערר עליו את הזעם של כל המשפחה, אח שלו מכה אותו, קושרים אותו ביער, זה נהיה אפל מרגע לרגע, והוא לא מבטר, הוא חוזר וממשיך לדבר, ותגובות הנגד של החברה, זה חושף את הנורמות הקלוקלות של החברה, יש שם דברים פגנים מאוד אפלים, למשל, עוד דבר שכאילו כנגד הנורמות, זה אותו אורח כהי אור, חבר של האחות. כשהוא מגיע, אז כל הגזנים האלה, אומר לו אח שלו, הלו ידידי, אין פה מקום למוזיקאים, תחזור, תחזור לאיפה שהיית, אומר, אבל אני חבר של אחותך, ואז כל המשפחה, במעין תגובת נגד, שרה על הקושי סמבו ועל האינדיאני אדום האור, שזה גזענות מטורפת כדי להראות, בדיוק מי שולט, מי בנורמות, וכמה שהיוצא דופן מוקעים מהחברה, בניצוד היה קטע נהדר שאחד מהתהליכים באותה חברה, אחד התקסים היה שיוצאים לצייד וצריך להרוג איזה צבי או אייל או משהו כזה, והם כאילו במועדון צייד, ושמה שקרה בניצוד, שאותו גנן בגן ילדים נחשד שהוא עשה מעשה באותה ילדה, מיד כל החברה קופצת עליו, כי חס וחלילה שמישהו יזוז שנייה מהנורמה, ולך תשכנע אותם שהילדה בודה את זה מליבה. יש כאן תיאור של החברה הדנית כחברה מאוד מלוכדת כנגד היוצא דופן, ואוי לה ואבוי למי ששנייה יחרוג מזה, בין היתר ידבר במסיבת יום הולדת של הלגי המכובד, על זה שאבא שלו הוא טורף מיני. והתגובה של החברה, ולכן גם וינטנברג וגם דוגמה אומרים, הגיע הזמן לשינוי, אנחנו נחשוף את ערוותה של החברה הדנית, של הבורגנות הדנית, של תעשיית הקולנוע העולמית, ונגיד חבר'ה, אפשר לעשות את זה אחרת, אנחנו מרימים את הנס של זה שמנטץ את הנורמות, שמעיז להיות היוצא דופן, אנחנו אומרים זה ישתלם לו, החירות שלו תהיה שווה הכל.
עניין נוסף שיש בסרט החגיגה של וינטנברג, זה אחוות הדאונסטרס אפסטרס. הרי הסרט הזה, כמו בסרטים בריטים כאלה של קומת המשרתים וקומת האדונים, אמנם הוא מתרחש בסוף המאה ה-20, ולא בטירה עם הצילים וכו' וכו', ויש קשרים, יש קשרים, כמו שסיפרתי בהתחלה, יש קשרים, יש רומנים, יש טוצים, יש משרתת שתבוא אל בעל הבית מלצרית ותגיד לאחד מבעלי הבית ותגיד לו, אתה יודע שהייתי בהיריון אחרי פעם שעברה, כן? יש פה קשרים שחלקם גלויים, חלקם נסתרים, אבל מה שבסוף מביא להטיית הכף, לניצחון, לתוקף של הסיפור שלא רוצים לשמוע, מתאפשר רק כשיש אחווה ושילוב ידיים של העברת פתקים והעברת הסוד הגדול. זה עושה סיבוב כזה בין מי שמגלה את הסוד הגדול של האחות ששמה קץ לחייה, שזאת עוד אחות שמגלה את זה, משם הפתק, מכתב ההתאבדות עובר אל קומת המשרתים, ומשם חוזר בחזרה אל קומת האדונים, ואז עובר ידיים, ובסוף קוראים אותו וכולם שומעים אותו. השיתוף הפעולה הזה, כן, הצורך באחוות
מדוקאים.
אחוות מדוקאים, וגם שבירת מעמדות. כמו שיש שחורים ולבנים, יש גם דאונסטרס ואפסטרס שצריכים, ובסוף אפילו מין הבטחה לאיזושהי זיווג כזה, שיהיה זיווג עתידי. כן?
כמו בקומדיית בורקס. כן.
כמו בקומדיית בורקס.
דני, לא הזכרת בכלל את הטבח? הסוריאליסטי שגונב ואומר לגנוב את המפתחות של האורחים, זה גם שיתוף פעולה מצד אחד מרוויה, המשרתים נגיד מאושנים באחוזה שם, הוא יודע באמת מה קרה, ולכן הוא אומר כדי שאף אחד לא יברח, בוא נגנוב להם את המפתחות, שזה הזוי לגמרי, ואז הוא נועל גם את אחד האלימים בתוך המרתף ינות, שגם הוא לא יוכל להקות את ה... בחור הצעיר, דרך אגב שהשם שלו קריסטיאן, אני לא יודע אם זה סמלי כן או לא לדבר על הנצרות, אבל זה רק פירוש שלי, אבל הטבח הזה הוא דמות מרתקת בפני עצמה.
הוא היה חבר ילדות של קריסטיאן.
כן.
וכך הוא מתואר, היו להם הרבה סודות משותפים, הם היו מעשי קונדס משותפים, אבל הוא גם יודע הכל על המשפחה, הוא גם יודע כל הזמן מה יהיה הצעד הבא. כל הזמן הוא מתאר, הוא אומר, עכשיו יבוא האדון ויגיד א', ב', ג', אחר כך יבקשו את המנה הבאה, אחר כך היא תהיה מריבה וכו', הוא יודע וצופט כל מה שיכול, ובעצם הוא מושך לא בדיוק מאחורי הקלעים, כן, אפשר לקרוא לזה מאחורי הקלעים, הוא מושך בחוטים ודואג שהפעם האירוע יתנהל כפי שהוא צריך להתנהל, ולא אולי כמו שבעבר הוא התנהל. הוא באמת מין כוח מניע, נסתר, אבל מאוד מאוד בעל תוקף ועוצמה.
This private party, no guest. No guest, Sie.
I'm on the guest list, I'm invited.
Wollt ihr hören, kann ich hören, oder was?
Lieder bitte, lieder bitte. Listen here, we don't need any music, you know? No trumpet, no trumpet, you have to go home. I give you 500. It's also for the taxi, you know?
What?
You go home now, no music here.
Listen, I'm not here to play, I'm invited.
Yeah.
Okay.
Okay.
You're not Helena's brother, are you?
Mikael, vad gör
du? Vem är jag?
He's, I don't know, he's trying to throw me out.
הסרט הזה הוא לא רק מלודרמה משפחתית קלאסית שכולם יושבים לסוף שבוע, כמו בהרבה סרטים צרפתיים או סרטים ספרדיים או גם סרטים סקנדינביים. אפשר לחשוב, הסרט הזה מזכיר סרטים של איגמר ברגמן, שמכנס אנשים בבית אחד.
יכול לדבר על אל סדה של שם מזרחים, דרך אגב.
אתה יכול לדבר על סונת הצטב שלו עם אינגבריג ברגמן וליב אולמן, לגמרי.
העניין הזה של לרכז משפחה לסוף שבוע, והכל יוצא החוצה, כן, זו הייתה צריכה להיות חגיגה, וכבר, ותמיד רואים את האנשים בדרך, את אלה ששמחים להגיע, ואלה שבטוחים שיקרה משהו נורא, שלא רוצים להגיע, והמריבות הקטנות והכל מתאסף, ואחר כך יש את ה... לפעמים זה מגיע בסוף הלילה, לפעמים יש את הלמחרת, כי נשארים לישון, ותלוי כמה חדרים יש לבעל הבית. אז, אבל מעבר לכך, זה באמת העניין הזה של איך הסרט הזה עשוי. כי בדרך כלל, הקולנוע שעוסק באירוע כזה, יש לו סגנון מאוד מאוד ברור. בדרך כלל זה הקולנוע עשוי היטב, שייתן לנו את נקודות המבט המתאימות, ואת הנופים, ויפרק את הסרט לפרקים כשיוצאים החוצה ונהנים מן הנוף היפה והפסטורלי, שלפעמים הוא אירוני אל מול הדברים הקשים שקורים בפנים. אתה יודע, סרטים כאלה יכולים להיות מאוד קומיים, וסרטים כאלה יכולים להיות דרמות קשות, סוחטות דמעות, בכל הרמות, בכל הסוגים. העניין שעשו את זה באמת על פי הכללים של דוגמה 95, כן? 95 בגלל השנה.
בוא נדבר רגע על הכללים האלה, באמת.
אתה רוצה לשמוע את כל הכללים? אני אעשה לך ראשית.
יש לי ככה יש בקיצור, לי, במקרה, כי יש פה איזה עשרה סעיפים.
יש לי את המתכון. אז ראשית יש לצלם את הסרטים, את כל הסרטים יש לצלם באתר.
רגע, אתם רושמים? אז כן. הנה, קחו לכם נייר ותרחמו.
בדיוק. כן. זאת אומרת, אין לצלם באולפן.
אוקיי.
אין אפילו לשים ספסל באמצע גן, אם אין שם ספסל. חפש ספסל וגן מתאימים וצלם
טבעי,
שם.
טבעי, שיהיה טבעי.
בדיוק. פסקול ישיר, אין לעשות דיבוב אחר כך, אין להוסיף אפקטים וכו'.
יעני, פליני לא יכול להיות שם.
לא הפעם, לא. פליני לא. כמו שרון כבר אמר, מצלמה לא על חצובה, על הכתף, זה אומר גם סוג מסלולם של מצלמות, כי מצלמות מאוד כבדות לא יכולות ללכת על הכתף.
זה תלוי גם איזה סוג של כתף יש לך.
נכון. טבעי, בלי פילטרים, בלי צפיית הסרט אחר
זה כך. זהו, חבר'ה, אין, אתם לא יכולים לעלות לסטורי את כל מה שבא לכם עם כל האימוג'יז הקטנים.
למשל, האלה. לא יהיה דוגמה בשחור לבן.
אה.
נכון? אי, אני חושב, טבעי זה טבעי, אלא אם כן העולם הוא שחור לבן, אצלי הוא לא. אין אפקטים. פוטואלקטרים, כל, למשל זום, אי אפשר יהיה לעשות זום.
אי אפשר לעשות זום.
לא, כי זה פוטואלקטרי, כך אני מבין את זה.
פייד אאוט, פייד אין.
פילטרים, לא, אין לכלול, מה שהם קראו פעולות שטחיות. אקדחים, אתה יודע, רצח, אין.
לנשום אפשר?
לא. לא, לא לנשום. זאת אומרת, הסרטים צריכים להתקרח, הם לא צריכים להיות זרים, זה לא תקופתי, צריך להתרחש כאן ועכשיו, הדברים צריכים להיות. הסרט, אסור לו להתהדר בז'אנר שהוא שייך אליו.
זאת אומרת, סרט בלש. סרט בלשי או...
אני חושב שאפשר, אבל אל תעשה לי כבר את הכותרות של סרט בלש, ותעשה את זה פיל נואר, לא, סרט, אם יש בו בלש, יש בו בלש, אבל כמו שנראה בלש, ולא כמו שבלש מהסרטים.
וכמובן שאסור לשים מוזיקה של בלשים.
בוודאי. הסרטים צריכים להיות כולם ב-35 מילימטר, כלומר, המעבר לוידאו, למשל, אני לא יודע אם איך יקבלו אותו.
ואנחנו יודעים שלארס פון טרייר עבר, גם עבר לוידאו.
כן, אוקיי, והכי חשוב,
כן.
זה ממש כנגד הגל החדש ונגד תיאוריית העותר,
כן.
אין לתת קרדיט לבמאי ברשימת הקרדיט.
אוי ואבוי.
כן. סרטו זה... של, לא, לא, לא.
אז לא יהיה יותר סרטו של מנחם גולן.
לא, ולכן, כבר הסרט הזה, שהוא נחשב לאבי אבות סרטי הדוגמה, כבר בו יש חריגה, כי ברגע מסוים האור, אתה יודע, איך תשמור על אור יום, כשהסצנה שאתה מצלם לוקחת יותר זמן, ואז השמש זזה, אז אתה תראה את זה, זה מאוד מורכב, והדברים האלה מסובכים.
אז עשו את זה לאור נרות.
ושמו וילון, הוסיפו וילון כדי לטשטש את מקור האור, ושהוא יתפזר בחדר באופן אחי.
לא, די, זה כבר לא בדוגמה, זה לא מקובל עליי.
אבל תראה, הם עצמם, כבר אין ועדת דוגמה. אם אתה עושה סרט אגב, ואתה רוצה שהוא יהיה עם שטמפה של דוגמה 95, פעם היית צריך לשלוח את זה לוועדה. והוועדה הייתה אומרת, דוגמה או לא דוגמה?
היום... כמו שיש ועדה של פיצה באיטליה, שהם אומרים לך אם זה פיצה או לא פיצה.
היום מספיק לשלוח את זה לאתר,
אוקיי.
ואם חברי האתר, הנהלת האתר, מחליטה שהוא בסדר, הם מכניסים אותך לאתר ואתה דוגמה.
וואו, איזה ממש חופש יצירתי יש.
אני עצמי שוקל לשלוח את עצמי, ואני אהיה דוגמה. אני לא משתמש בפיצה.
נכון, אתה לא בשחור לבן.
לא. הבעיה שלי, אני...
אתה טבעי.
כן.
Det der viste sig at skulle være meget farligere, det var, når far skulle i bad. Jeg ved ikke, om I kan huske, at far skulle altid i bad. Når han skulle det, så tog han Linda og jeg ind på hans kontor først, sjovt nok. Der var lige noget, han skulle ordne først. Og så låste han døren og trak persiennerne ned og tjekkede noget lys, fint skulle det være. Og så tog han skjorten af og sine bukser, og det skulle vi så også gøre. Og så... lagde os på den grønne brix, som nu er smidt ud, og voldtog os, udnyttede os, seksuelt havde sex med sin kære små. Ja.
אני חושב שהעסק הזה מלכתחילה לא היה אמור ליצור איזה מערכת חדשה, אלא זאת הייתה אמורה להיות פרובוקציה שתעורר דיון בקולנוע. עצם העובדה שבסרט הראשון הם כבר עברו על הכללים אומרת דרשני.
הסרט הזה שהוא באמת חריג, קודם כל זה הוליד את הסרט הזה, כבר בכך טוב לי. הוא גם עשה נזקים עצומים.
מה זאת אומרת?
הסרט הזה צולם בכישרון אדיר, על ידי במאי שידע בדיוק מה הוא רוצה, והוא ידע שהמצלמה היא על הכתף ולא על חצובה. הוא ידע את זה. אז קודם כל הוא כל הזמן נלחם בעובדה שהמצלמה על הכתף.
שמתנדנדת.
כן, כשצריך הוא מנסה לייצב את זה כמה שיותר.
כן.
דבר שני, הוא יודע שצלם יכול גם לטפס. הוא לא עצלן בגלל זה. יש פה הרבה מאוד סצנות שמצולמות מגובה לא טבעי.
נכון.
הסצנה הנפלאה, אולי הסצנה שאני הכי אוהב בסרט, שהיא הופכת להיות פתאום סצנה של מין פולטרגייסט כזה, כשנכנסים לבקר בחדר שבו שמה האחות קץ לחייה.
וזה מתחיל מלמעלה.
וזה מלמעלה, כמו בסרט אימה. והתחושה היא מאוד לא נעימה, כמו שחווה אותה מי שמצטרף אל האחות, ולא נעים לו להיכנס, ומנסים להפוך את החדר הזה למקום שבו אפשר לחיות כדי שרוחה לא תסתובב כאן עדיין. אז מזיזים קצת רעיתים ומורידים את הכיסוי, ובאמת שלא לדבר על האמבטיה, שהיא התאבדה באמבטיה, ואז איך להיכנס שוב, איך להשתמש בחדר שוב, איך להפוך אותו לא לזירה אימתנית כזאת, אלא להמשך חיים, איך להמשיך לחיות בחדר הזה. והאופן שבו הסצנה הזאת מצולמת, הוא מבריק. למרות שהוא לא על מנוף, למרות שהוא לא על חצובה, למרות שהמצלמה נמצאת על כתפו של במאי או בידיו. אז העניין הזה זה לא, יש פה רגעים קומיים שנעשים בצורה מבריקה בעזרת המצלמה, כמו סצנה שבה הבן, שחושב שהוא הבן הלא מועדף, הוא מגיע מלא כעס ואימה, הוא מקנה באחים שלו, הוא לא יודע שהוא בעצם המועדף על ידי האב, וכנראה שהוא היחיד שירש כל מיני דברים, והוא מגיע מלא זעם, והוא נקרא במהירות לחדר של האב, הוא צריך לרוץ, 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 בחצי לבוש, חצי לא לבוש, וזה כמו בקומדיה. למרות שהמצלמה לא עומדת כמו שעומדת, הם מצליחים לבדח גם, וכמובן, הדבר הנוסף, שזה מכניס אותנו למצב שכמו אורח שלא יודע כלום. כי אנחנו רואים את הסרט הזה קצת מקרוב מדי, עד שאנחנו מבינים מי נגד מי, מי האח של מי, מי...
אנחנו מובכים מזה קצת.
אני לא יודע, רון, כמה פעמים ראית את הסרט, ויכולת להבין מי זה מי, ומי הוא מי, ומי מתנגד למי, ומי באיזה צד הוא.
כן, כן, זה, אני מסכים שזה מאוד לא פשוט. דרך אגב, רציתי רק אם אמרת שלא מזכירים את שמו של הבמאי, ובכל זאת קצת מורה נבוכים למאזיננו, השחקן הראשי בסרט הוא בעיניי מגדולי שחקני דנמרק, ושמו אולריך תומפסון, הוא אפילו שיחק בסרט ישראלי, סרט שנקרא איה, סרט קצר, עם שרה אדלר, שאפילו זה הסרט לדעתי הקצר היחיד שהוקרן עד היום בישראל באופן מסחרי של מיכל ברזיס ועודד בינון מ-2012, והוא שחקן אדיר, זה אחד מתפקידיו הראשונים הידועים, אחר כך הוא נהיה בימאי, הוא שחק בסרט של סוזן ביאר ברודרס, הוא בימאי בפני עצמו, וגם פגשתי אותו בכמה פסטיבלי קולנוע, ואפילו אנחנו חברים, אז בכלל אמרתי לו שכשנדבר על החגיגה, אני אציין את העניין. מופיע שם גם בתפקיד קטן, השחקנית רין דירלהון, היא פיה המשרתת שיש לה רומן עם קריסטיאן, היא גם זאת שמוצאת את המכתב, גם היום נחשבת לאחת המובילות בשחקניות דנמרק, ובכלל המשחק בסרט הזה מצוין לדעתי, זאת אומרת, אם הבימאי הוא אחוז צזזית וממש אתה רואה שנכנס בו טורנדו כי הוא חדור שליחות של הקבוצה דוגמה, אז אתה יכול לראות שהשחקנים עושים את אותו דבר. דרך אגב, זה נורא מעניין אחרי שרואים את הסרט הזה, ללכת ולראות את מלנכוליה של ארס פונטריאר. גם כן התכנסות משפחתית, אבל איזה הבדל... כמה המלנכוליה יותר איטי, יותר מחושב, יותר מסוגנן, הרבה יותר יפה מהחגיגה, ולארס פון טריאר מזמן זנח את כללי דוגמה שהוא עושה את מלנכוליה, שזה גם התכנסות משפחתית לקראת סוף העולם, פחות או יותר.
נכון. אז זה סתם... אין כלל בדוגמה שהוא לא עובר עליו בסרט הזה, כי הסרט הזה מפוצץ באפקטים ובצילום מדהים ובגרפיקה ובפסקול מדהים ו... באמת סרט יוצא דופן. למה צריך את דוגמה אם כך, דני?
קודם כל זה נותן תנופה, אתה יודע, העובדה הזאת, תראה, לא כל הזרמים בהיסטוריה של הקולנוע התחילו עם מניפסט. גם לא כל הזרמים באומנות בכלל. יש רגעים בהיסטוריה שאומנים מתכנסים יחד.
למשל הסוריאליזם.
כן, אתה יודע, שאלו פעם את שברול, מה זה הגל החדש? את קלוד שברול, מה זה הגל החדש? יש הרושמים אותו בגל החדש, אז הוא אומר, לא יודע, פעם אמרו לנו כמה במאים לשבת יחד על המדרגות של הפלא, של הארמון בפסטיבל כאן וצילמו אותם, ואחר כך היה כתוב, הגל הצרפתי החדש. זה כל מה שאני יודע, לא נפגש איתם יותר בחיים. זה נכון, שם זה לא היה שיתופי פעולה, חלק כן, חלק לא, חלק זה השתנה. אתה יודע, זה...
אבל האחריות החברתית החדשה בישראל כן נולדה מתוך מניפסט.
כן, כן, יש רגעים כאלה אומנותיים שכן יש מניפסט, יש התארגנות, יש מודעות, יש מצהירים, ואז בדרך כלל זה נותן איזה כיוון מחשבה, ומיד מתחילים לחרוג ממנו. משום שהנסיבות משתנות. אתה יודע, הסרט
הזה... כי זה אידיאל, כאילו. זה אידיאל שהוא לא ניתן למימוש.
לצפות בסרט הזה היום, ואז זה לראות סרט אחר לגמרי.
נכון.
עם כל מה שאנחנו חושבים, והיחס שלנו, מיטו אני מכניס גם פנימה, כן? איך אנחנו רואים פשעי עבר, איך אנחנו רואים הוצאה חוצה של דברים שמוכבאים בתוך המשפחה, או בתוך היחסים, והוצאתם החוצה, מה... אתה יודע, אתה מסתכל על הסרט הזה, יש דברים נבואים גם קצת בסרט, כי הסרט מתחיל בזה שהעם איננו. איפה הוא? אומרים לו, הוא בצייד. היום, כשאתה אומר על מישהו בצייד, כן, אתה מיד מפליל אותו. זה לא תכונה טובה של מישהו בסרט שאיננו תקופתי, כן. אם אתה זוכר, יש פרק בכתר, כן, בסדרה שעוסקת במשפחת המלוכה הבריטית, ש... רוצים באמת לקעקע את המשפחה הזאת, ורואים את כולם, סבים, סבתות, דודים, כולם יוצאים יחד לצוד,
כן.
להרוג חיות. כן. למה? לשם התענוג. הם לא צריכים את החיות, הם לא אוכלים אותם, לא, כלום. לשם התענוג שבהרג.
נכון.
ואז
באמת
מיד...
באמת מבחיל היום, ובעבר זה היה נחשב אריסטוקרטי. אין ספק.
לא רק, אתה יודע, צייד היה גם ספורט, לא רק של עשירים, ולפעמים היה גם חלק מין ספורט כזה שמלווה בלהביא הביתה אוכל. אני לא מדבר על ציידים מקצועיים, שזאת הייתה ממש העבודה שלהם, שהם היו צדים מעבר למה שהמשפחה צריכה. אז לראות את הסרט הזה, 25 שנה חלפו, זה המון. התחלתי קודם להגיד שגם הדוגמה הזאת, כשהוא מתפרש לא נכון, הוא אסון. הוא אסון, כי בידיו של כל סטודנט, אמרו שאפשר לצלם מהכתף. ואז מצלמים לא טוב, פשוט. מצלמים מהכתף, לא רואים טוב, לא שומעים טוב, הכל נעשה בשטח, אבל אמרו, דוגמה, אם להם מותר אז גם לי. לא,
כן.
לא, יש פה הסרט הזה...
או כמו שכולם מנסים לעשות פאן פוטאג' סרטי אימה כאלה מפוברקים.
אתה יודע, רון אמר קודם על סרט של פון טריאר, שהוא מאוד מאוד שונה בסגנון שלו, הוא שונה בזיון, אבל הוא אמר, וכך אנחנו מתבטאים, הוא הרבה פחות מסוגנן. הסרט הזה מאוד מסוגנן. הסגנון שלו הוא כביכול רשלנות הזאת. כי אנחנו רגילים לראות קולנוע, הוא חורג מהדבר הזה שהמצלמה... אז יש רגעים שזה אפקטיבי בצורה לא רגילה, וזה למשל בכל המריבות. המריבות מורכבות פה, או המפגשים מורכבים מצילומים קצרצרים, שהמצלמה... לא יציבה, כמו שקורה לנו, כשאנחנו נכנסים להמולה, לחדר, שיש בו 20 אנשים, והמבט שלנו הולך לאיש הזה, והולך לאיש הזה, סמול טוק כזה, אין לנו זמן לדבר, אז המצלמה משתוללת, כן, ובאמת קשה לצפות בזה, וקשה להבחין, אבל זה מה שקורה לנו כשאנחנו נכנסים, אנחנו לא מצליחים לסדר את ה... אבל אחר כך גם המצלמה נרגעת, ואז המאמץ הוא מאוד גדול, זה לא פשוט, להירגע, אבל בכלל להירגע זה קשה.
נכון.
אנחנו,
כן, רואים את זה עליך, דני.
אני לא רואה את עצמי בכלל, אין פה מראות, אני לא רואה כלום. אז אתה יודע, הסרט הזה, מאחר והוא הראשון, אפשר להגיד שהוא כמעט ממציא סגנון, אבל כשהוא, הסגנון הזה מגיע לידיים לא מיומנות, אז מסגנון נולד אסון. צריך להיות מוכשר בשביל להשתמש בשפה הזאת, ולהחזיר את הקולנוע במובנים מסוימים אחורה. צריך להיות מוכשר, הוא מאוד מאוד מוכשר. הסרט הזה עשוי מצוין.
התחלתי ואני אסיים באותו דבר. הסרט הזה הוא דוגמה גם לקנקן וגם מה שיש בו, סרט דוגמה הראשון, שעצמו הוא סרט אדיר. ראיתי אותו שוב והרגשתי שוב את האגרוף בבטן ובראש שחשתי אחרי שראיתי אותו. הוא מעורר הרבה מאוד אינוחות.
Thank you.
סיימנו, ואנחנו מקווים שלא סיימתם איתנו בגלל אי הנוחות, כן? כי יש לנו עוד הרבה מאוד תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, ואת כולם אתם יכולים למצוא באפליקציה שלנו שקוראים לה כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת שאתם מעדיפים. נכנסים לתוכנית פסטיבל כאן, וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו, שרון לרנר, לעורכת הטכנית חן עוז, לאבי שמאי ולצח סלוצקי שהביאו אותנו כאן לשידור. אנחנו רוצים להגיד תודה למבקר הבית שלנו, למבקר הקולנוע ולמרצה לקולנוע, רון פוגל, תודה רבה שהיית איתנו שוב.
אין חגיגה בלי הוגה.
אני הייתי יונתן גת, ודני מוג'ה, אני באמת רואה הוגה על השולחן. זה הוגה שאנחנו הולכים לאכול אותה ביחד, או מה?
לא, לא, יקירי, אתה שכחת.
כן.
זאת הוגה ששייכת לתוכנית אחרת.
כן.
אתה זוכר שהיינו בחגיגה אחרת פעם?
איזו חגיגה?
פעם היינו בחגיגה של בבית.
הבאת את זה מפה.
סרט נוסף עם חגיגה.
יפה, אם אתם רוצים, אז תקשיבו באמת לחגיגה של בבית. מובטח לכם שזה עונג מסוג אחר לחלוטין, הרבה יותר נעים, לא קונטרוברסלי, והרבה יותר מסביע. אז נתראה בשבוע הבא עם פרק נוסף של פסטיבל כאן, ועד אז, להתראות.
להתראות.
ביי ביי, כל טוב.